בספר שמות, בענייני קורבן פסח. יש כמה דברים להשלים. כן, בפרק י"ב פסוק ג' דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית, ואם ימעט הבית מיות משא ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו במצאת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על השא. שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, ולכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים, ולקחו מן הדם ותתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה. צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ורגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, וכל אלוהי מצרים נעשה שבטים על ישם. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יבחם נגף למשחית והקוטי בארץ מצרים. טוב, אז מה נאמר כאן? שכהכנה למכת בכורות צריך לשחוט את זה, למרוח את הדם שלו על המשקוף ועל המזוזות, ולאכול אותו בלילה בתוך הבית, לא לצאת החוצה, ובאותו זמן תהיה מכת בכורות בכל מצרים. כן? זה מה שנאמר. מה הקשר בין הדברים האלה? ולמה צריך לאכול אותו כמו שהוא נאכל? יש פה הרבה פרטים הלכתיים. לראשונה בתורה, התורה מוסרת שורה של הלכות כיצד לאכול את הפסח הזה, את הסר. כן. במיוחד שהוא לא נאכל לבד, אוכלים אותו על מצות ומרורים. איך אוכלים על מצות ומרורים? מה זה מצות? אתם יודעים, נכון? זה סוג של פיתה. פיתה דקה, נכון? זה רך או קשה? זה רך, זה רך. כלומר, המצה המקורית היא רכה. למה אני מדגיש את הנקודה הזאת? כי במצה המקורית, הרכה, אפשר לקרוך דברים אחרים. כן? מה שהמצוות קורף שאנחנו מקיימים בליל פסח, זה בגלל שהיו קורחים, כמו פיתה עיראקית, את הפסח עם המרור. עכשיו, מה זה המרור? איזה ירק? חסה. חסה, מבחינה היסטורית זה גם נכון, זאת אומרת, יש במצרים דיבלו חסה והייתה יותר מרה משלימנו. ומה זה הפסח? תורם פסח, מה זה? בשר של מה? בשר כבש או עז, תלוי, תלוי. יחד עם זה מוסיפים גם חרוסת, לא כתוב בתורה. החרוסת מה זה? זה מאכל שבימינו רוב העדות עושים אותו מתוק, אבל יש לנו עדויות היסטוריות שהוא היה מאכל חריף. כן? אתם לוקחים פיתה, מחסה וחריף ובשר צלוי. זה משהו שיגר, נכון? כן? זה קורבן הפסח שאכלו אז בני ישראל וקצמים מצרים. בימינו עושים את הכל כדי שזה יהיה לא נעים. כן? אוכלים מצות קשות, מאכילים את האנשים כזית שהוא גדול כמו אשכולית. בקיצור, עושים הכל כדי שזה לא יהיה טוב, אבל צריך להבין, אז אכלו את זה כאן בגלל החירות. כן, מה הקשר בין מצה לחירות? לחם עוני זה לא חירות. מה החירות שבדבר? המצה, המאכל הזה כשלעצמו הוא מאכל משוחרר מן החימוץ. כן, החימוץ זאת עשירות, העשירות גורמת לעבדות של האדם, כי הוא משועבד לנכסיו. אם האדם הוא רק עם עצמו, אין לו יותר מאשר עצמו, אז הוא חופשי לגמרי. כן. ידוע. לכן גם לחם ללא תוספת, ללא חימוץ, ללא תפיחה, הוא הלחם החופשי שבעולם. אמנם זה לא הלחם הטעים ביותר שיש, אבל זה לחם שמשחרר את האדם מכל תלות. יש בו רק לחם, רק קמח ומים. לכן הוא יותר מכל מאכל נושא בקרבו את החירות. אז אוכלים חירות יחד עם עבדות. מה המטרה של הדבר הזה? לאכול באותו קורבן עבדות וחירות. תאכל קודם כל ואחרי זה זה, למה ביחד? רוצים לגלות, צריך להבין מבחינת הרקע ההיסטורי שבני ישראל היוצאים ממצרים. הם צריכים לדעת שזה אותו אלוה ששיעבד אותם, שגם גואל אותם. הנוח ביותר היה לומר, היה אל ששיעבד אותנו במצרים, ואל אחר שניצח אותו ונתן לנו חירות. כן? זה לא ברור שזה אותו אלוה. לכן היה צריך לעבור איזושהי חוויה גסטרונומית, שדרכה אנחנו יודעים שאותו האלוה המשעבד הוא בעצמו האלוה המשחרר. זה יסוד אמונת הייחוד. זה מושג של המהר"ל מפראג, אחדות ההפכים. כן, בבקשה. רק רגע, אני בינתיים בזה שאוכלים מצה ומרור. למה חוויה גסטרונומית? זה באמת מעניין. כי אפשר לדבר בפילוסופיה. ואני אומר, תשמע, יש מקור אחד לאחדות ולשיעבוד. השני אומר, לי דווקא לא נראה. כלומר, יש לדבר על תיאוריות וכל אפשרות. כשאתה אוכל, אתה נמצא עם חוויה בלתי אמצעית של מפגש מחיה עם מזון, שהוא גם חירות וגם עבדות כאחד. זה עובר לך בבטן, בחיים. איך אותה, למשל, באיזה אופן אברהם אבינו היה משכנע את בני אדם שיש אלוה? היה פותח טנק מבצעים, נכון? אנשים היו באים, אוכלים בחינם, ואז היה אומר אברהם בסוף האוכל, היה טעים, נכון? עכשיו תודה למי שנתן. אז הוא מודה לאברהם, לא, אל תודה לי, תודה למי שאמר הוא היה העולם. מה הכוונה של אברהם בזה? למה אברהם אבינו לא עסק בבירור מטאפיזי, מאמין, בראיות פילוסופיות? אברהם רצה להעמיד את האדם במצב שבאופן חווייתי הוא מכיר בכך שהוא נברא. מה זה להיות נברא? לקבל את החיים מזולתו. כשאני אוכל, אני נמצא במצב אקזיסטנציאלי שבו אני מקבל את החיים מן החוץ. אני חי את העובדה שאני נברא. לכן כל דבר אצלנו עובר דרך האוכל. באמת כל דבר. עכשיו, אז איפה היינו? באיחוד הזה בין החירות לבין העבדות, יש צורך, אם כן, במאכל מאוחד. אבל מי גורם לנו להכיר בכך שהמקור של העבדות והמקור של החירות הוא אותו מקור? סוד הייחוד, כן? כלומר, להבין את הייחוד, ייחוד הבורא, זה לא דבר מובן מאליו, זה לא דבר טריוויאלי. לצורך זה יש צורך במאכל שהמהות שלו האחדות. הקורבן עצמו. הקורבן הזה הוא כל כולו מורה על אחדות. הבה נראה למה. בואו נראה בפסוק ג' שה, כן, ויקחו להם איש שה. בשר שה, אם אתם מכירים, זה בשר רך מאוד. זה בשר רך. כשצולים אותו, מה קורה לו? הוא מתכווץ. כלומר, זאת נטייה בטבע של הבשר לחזור על נקודה אחת. עוד דבר, הוא צריך להיות בן כמה? נית פסוק ה, שה תמים. כלומר, אם הוא תמים, השלימות מורה על האחדות, הוא צריך להיות זכר ולא נקבה. למה זכר? כי הזכר, אומר המהר"ל, מצד הצורה, והנקבה מצד החומר. בחומר נמצא הפירוד, ובצורה נמצא הייחוד. בן שנה ולא בן שנתיים, כי שנה אחת זה גם מורה על הייחוד. עכשיו, הוא צריך להיות בפסוק ת' אל תאכלו ממנו נע. מה זה נע? חצי מבושל. ובשל מבושל במים, זה מבושל הרבה. למה לא? מה יש במאכלים האלה? זה מתפורר. כי אם צלי אש, מחובר. ראשו על קראה ועל קרבו. מה זה הפוזה הזאת? ראשו על קראה ועל קרבו. זה העובר. זה העובר במאימו, לפני שהוא תינוק, או לפני כן. כלומר, יש בה, בכל האופי של האוכל הזה, חזרה אל המקור, נקודת הראשית. מה? אל המצב העוברי. העוברי זה המקור. לפני שהייתי מה שאני, הייתי עובר. נקודת הראשית. נכון? זה הפוזה, זה התנוחה של העובר. ראית פעם עובר? בתמונה? אז זה עובר, ראשו על קרב, אל קרבו. קורבן פסח בא להורות על האחדות. גם כן. מקפלים אותו בדיוק כמו עובר. ראשו על קרב. מה? לא. לא, לא, לא. הוא בצורה הזאת. כששמים את השיפוד, הוא באופן כזה שהוא מקופל. לפחות מבחינה היסטורית. כן. כן, הזכר הוא יותר מצד הצורה. כי הזכר, הפעולה שלו ביצירת הוולד איננה ניכרת כל כך. יותר מצד האחדות. מה שאין כן, התפתחות האיברים זה בתוך הנקבה. כן, ואז זה יותר פירוט. יש עוד הלכה, שגם אסור לשבור בו עצמות. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? פסוק? פה זה לא כתוב. זה כתוב בהמשך. מנבל? וואו, שזה רחוק. לא יאומן. הנה, כן, בבית אחד יהיה אחר, ולא בשני בתים, שוב כדי להורות על האחדות, לא תוציא מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. גם כן, שלא יבלוט בו הפירוט. זאת אומרת, אם אתם משיגים את יסוד האחדות, אתם גם יכולים לאכול ביחד מצות ומרורים. זה מובן? אבל מי שאיננו מונותאיסט בנפש שלו, איננו מאמין בסוד הייחוד, קשה לו, כשהוא נמצא מול המצות והמרורים, להכיר שזה מאותו אלוה, שזה שייך לאותה תוכנית מוסרית. כן. לא, אני אומר, זאת עובדה. אה, למה היא לא קשה?
כן, שזה גם
כדי שנוח לקרוך. לקרוך ביחד. איך לקרוך בפיתה אחת עם הפיתה קשה? אתה מחזיר את זה למוכר, לא? כן. אנחנו אוכלים את המצה טיפה, מה הבעיה?
למה היא קשה?
מי אמר שהיא קשה? אני אוכל מצה רק כך. למה שאני אסבול? כן. כן.
יכול להיות מוצא שמי תאכל את זה, להגיד, ממש טעים, עם מצה, עם קורבן, עם ארור. אני אקיים את ההלכות של אתם תשברו פה. נכון. אני חושב כופר פה עציות, ואחר משפיע עליו.
ודאי שזה משפיע. ודאי שזה משפיע.
אחר משפיע?
כל אדם שעבר ליל הסדר זה ישפיע עליו. אין אדם כזה שזה לא משפיע עליו. גם אם הוא בא רק בשביל לאכול. איך אומרים על הרשע? אקהה את שיניו. מה זה אקהה את שיניו? מתי השיניים כהות? כשיש אוכל טעים. כלומר, איך תחבר את הרשע אל הבית? תעשה בשר צלוי, אקהה את שיניו. זאת אומרת, אתם מדברים על ההגדה של פסח, העבדים היינו וזה, אני כבר אהב. זה אקהה את שיניו. מה אתה אומר? נכון, זה שיטת הלל הזקן. לא, זה מחלוקת, איך צריך לעשות את זה? כן, ברור? לא, השאלה הייתה, יש גם מצווה לאכול מזה, וגם מזה וגם מזה. הלל הזקן אומר, צריך לאכול ביחד. חכמים אומרים, לא. אם אתה תאכל ביחד, אז לא ניכר הטעם של כל אחד. אבל גם המטרה של החכמים, כשאומרים שצריך להכיר את הטעם של כל אחד, זה שבסוף הסדר אתה תרגיש את שלושת הימים כאחד. ברור? אבל פה אני אומר, לפי הלל הזקן זה יותר ברור. גם מבחינה היסטורית צריך לבדוק מה היה הפסח במצרים, מה היה הפסח לדורות. אבל בפסח מצרים זה ברור שזה ככה. כן. שאלה נפלאה. כן, אז לכאורה, צריך להיות שיעשו סעודה אחת גדולה. צריך היה להיות שיעשו סעודה אחת גדולה. כל עם ישראל יאכל כבד אחד, נכון? 600 אלף אנשים יאכלו מאותו הכבד. הכבד יותר רגיע פה, נכון? ככה אתה שואל, בסדר, נכון? למה שיעשו כבד גדול? יגדלו לי מבנה, כן? שכל אחד ייקח איזה סיב, משהו יותר. באמת שאלה איתה. בכלל, יש לי שאלה איתה. קורבן פסח, הוא קורבן יחיד או קורבן ציבור? מה ההבדל בין קורבן יחיד לקורבן ציבור? למשל בתומאה, שאם הציבור תמה, מקריבים בכל זאת, נכון? מה שאני קורבן יחיד, יחיד שתמה, לא יכול להקריב לקורבן שלו. למשל, כן? יש כמה הלכות גם של הבדל. עכשיו, קורבן פסח, לפי ההלכה, הוא קורבן יחיד, לא קורבן ציבור. אבל הוא קורבן יחיד שיש לו הלכות של קורבן ציבור. זאת הנקודה שרציתי להגיע אליה. זאת אומרת, שהוא קורבן יחיד, שמבחינת ההלכה נחשב קורבן יחיד, מכל מיני סיבות, למשל, קונים אותו לא מתרומת המשקל, אלא מהכסף של קורבן המלוכה, אבל ההלכות שלו בקורבן, ההלכות של קורבן ציבור, למשל, הוא נאכל דווקא בחבורה. חבורה זה מעין ציבור. או למשל, שאוכלים אותו רק בירושלים, במקום שכל ישראל נמצאים. יש כמה דברים כאלה. או שום, מה? מה? קורבן פסח מותר להקריב אותו דמי, למרות שהוא קורבן יחיד. זה הפלא. כן? היינו מצטים שיהיה אסור להקריב אותו בטומאה. אם לא היה ציבור תמל. אם הציבור היה טהור, ויש יחיד שהוא תמל, אז הוא מקריב פסח שני. אבל אם הציבור כולו תמל, אז כולם מקריבים פסח ראשון ולא פסח שני. כן. האמת היא, יש מחלוקת תנאים. אדם שיש לו כבש לבדו, הוא לבדו חבורה, האם זה בסדר? הוא יכול, אני יכול לך כל הכבש. מה? לא יכול לעשובה, הוא ברור שם, יש לו כבה כזאת, כן? והוא לקח כזה כבש הכי קטן שיחד עם זו, זה מה שהוא לוקח. הוא אומר, אני יכול לאכול את כל זה לבד. האם זה בסדר לפי ההלכה או לא? זה מחלוקת תנאים. כן? האם אנחנו מקפידים דווקא לחבורה או לא? ההלכה שהוא יכול. כן? גם יצחק אבינו עשה את זה. כן? אבל זה יחיד שהוא ממש יחיד. זאת אומרת, זה יחיד כללי מאוד. הוא לא בן אדם אחד, הוא כמה אנשים. כן? אבל יש פה כמה דברים אופייניים. שזה קורבן יחיד עם הלכות של קורבן ציבור. צריך להבין מה קרה בעצם במכת בכורות. במכת בכורות נתגלתה לראשונה נשמת האומה. עד עכשיו האומה הייתה משועבדת, וכאן היא השתחררה מן השיעבוד. אז מי השתחרר מן השיעבוד? הכלל או הפרט? הכלל השתחרר מן השיעבוד, והכלל הזה הופיע בפרטים. כלומר, קדושת הכלל התפשטה עד היחיד, עד הפרט. מובן? מה קרה? למה? פשוט מאוד. מה קרה כאן? יש אפשרות לכל יחיד ויחיד להצטרף אל הכלל היוצא ממצרים או שלא להצטרף. נכון? מי שיהיה בין הנמנים על הקורבנות האלה ינצל, מי שלא יהיה, יהיה יחד עם מצרים. נכון? לפי הכלל, אילו היה שם לא היה נגאל. אז הייתה אפשרות באותם הימים לבחור אם להיות שייך להיסטוריה הזאת המעשית או לא. בסדר? עכשיו, לצורך זה צריך לקחת את הכבש מן העשור. אז זאת אומרת, מה קוראים מן העשור? אז המדרשים מסבירים לנו, נכון? מה עשו? קשרו את הכבש במשך 4 ימים למיטה, ואז כל מצרים אמרו, מדוע אתם קושרים את אלוהינו למיטה שלכם? זאת אומרת, אנחנו הולכים לשחוט את אלוהיכם, בסדר? אז זה מאוד מרגיז, כן, ידוע, המון רע היה אל של מצרים בדמות כבש, וכאן נעשתה פעולה ציבורית. כלומר שכל עם ישראל כולו, נגיד, נותן לזהות חדשה לפרוץ על פני השטח. זהות שאיננה משועבדת לאלוהי מצרים. אז זה דבר כללי, לא פרטי. כי אם אדם פרטי מורד באלוהי מצרים, אז הורגים אותו. כן? זה עדיין מעשה של פרט, לא מעשה של אומה. כאן המקחו מן העשור, וקישורו למיטה מן העשור, כדי שתפרוץ הנשמה הזאת על פני השטח. אתה מבין מה שאני אומר? כן. אבל אנחנו עוד נרחיב בזה. כי בעצם מכת בכורות הייתה נגד מי? לא נגד בכורי מצרים, אלא נגד מצרים. בכל אלוהי מצרים את השפטי. ומי ניצל ממכת בכורות? האומה כולה. עם ישראל ניצל. כקולקטיב, לא כיחיד. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא בדק מי בין יושבי הבית צדיק ומי רשע. אלא הכלל היה מי מקריב קורבן פסח ומי לא. אתה מבין את ההבדל? אז יכול להיות שבין אלה שניצלו ממכת בכורות, היהודים, היו כמה יהודים רעים ביותר, ויכול להיות שבין המצרים שנפגעו, היו כמה מצרים צדיקים. זאת אומרת שלא לא הנקודה הפרטית עמדה פה למבחן, אלא הנקודה הכללית. כן. לא, זה לא אמונה, זה לא אמונה, זה רצון. לאן אתה שייך? אתה שייך לישראל או שייך למצרים? במה אתה מאמין, זה נדון אחר כך.
אדם שלא היה מאמין,
לא. לא, אדם שלא היה מאמין, יכול להיות שהוא הרגיש שייך לאומה. כן. זה מה שאומרים, השייכות שלך לאומה זה להקריב קורבן פסח. אתה יהודי, תדליק נר חנוכה. בין שאתה מאמין, בין שאתה לא מאמין. זה שותפות תרבותית. זה לא ככה היום.
מדליקים את הנר הראשון, שותים את הנפילה.
נכון, בדיוק, בדיוק. בדיוק אז היה גם כך. גם אז היה. מה? כן, כולם עושים ברית מילה. בין מאמין, בין לא מאמין. יש סיבות לך, כי זה מיתות של ברית, כן? זה ברית. אבל, ולכן גם, וגם, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, זה נאמר על דם פסח ודם מילה. כן? כלומר, יש דברים מסוימים שדרכם קשורה הנשמה היהודית, שבין שהאדם מאמין, בין שלא מאמין, הוא קשור לזה. אתה שואל אם מחר בבוקר אתה יכול לעלות להר הבית? כלומר, בערך פסח, בערך פסח, ולהקריב קורבן פסח. שאלה. מה?
כל אדם הראשון, אני עולה עם טנקים וזה, לפעמים גנבתי טנקים מהצבא, עליתי, התחלתי על הרבה, התקפלתי, אני עומד שומרים עליי,
מכיר את הקורבן. האם קיימת מצווה בדבר? מן הסתם שלא. אני אומר, מן הסתם שלא, אני אומר את זה בזהירות, כי זה צריך להיות מידת כלל ישראל. כן, ברור, זו מצווה פרטית עם אופי כללי, זה אני. מן הסתם שלא קיימת מצווה בזה. פעם היה לי דיון על זה עם כמה תלמידי חכמים, על השאלה. המסקנה לא לגמרי ברורה, כן, מוכרח לומר. אבל יש דבר על אומר, כמו שאמרת. כן. מה זה כללי
ישראל?
יש 80
שנאות שהרבה פעם כמו... כמו שאני אגיד שחרש את...
זה היה קונקונות
לאומי
כזה, זה אירופה. אם הוא יבוא עם טנקי, יש בו זרבה, זה הרוב יגיד, בטח שמידה, זה משהו אירוע היסטורי,
אז אם הוא
יגיד את התרובן,
אז יהיה
מצדר, כאילו, יזדהות. כלומר, אם הוא העריך נכון, כלומר, אם יש לו הערכה, הערכה נכונה של סביבת הציבור, שאחרי שהוא יעשה את זה, פתאום 95% של מדינת ישראל אומרים, כל הכבוד, באמת, יפה נוח. ולא מכניסים אותו לבית חולים בכל זאת. כמו אותו אחד ששרף את אלעקסה בזמנו. היה אחד ששרף את אלעקסה, והיום נחשו שהוא בבית חולים בכלל. אז זה טוב, אבל לא צריך לבית. מה אתה אומר? טוב, נמשיך. פועים. אז עכשיו, פה אנחנו נוגעים בנקודה יותר עמוקה. בעצם, לא, לפני כן, אני רוצה להמשיך בהלכות הקורבן. אם אין לי קורבן, האם אני צריך לאכול מצות ומרורים? התשובה היא לא. כי התורה אמרה, תסתכלו פסוק ח', ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. נכון? צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. אז אם אין לי קורבן, אין לי את ה... את המלווים של הקורבן, לא מצות ולא מורים, נכון? אז לפי זה, לפי מה שאני אמרתי עכשיו, אנחנו היום חושבים, אנחנו לא אוכלים לא פסע ולא מצה ולא מרוך, נכון? מדוע? מסיבה פשוטה, אם יסוד האחדות לא קיים, אינני מסוגל לחיות בבת אחת גם את הפירות וגם את המרירות. אז מה אני צריך לעשות? לאכול או זה או זה, או מצה בלבד או מרוך בלבד. פירות והמרור את האחדות, כן? אז מה אני, אם אין לי פסח כדי לאחד ביניהם, אני אוכל רק או מצה או מרור. מה אוכלים למעשה? מסע. כן? מדאורייתא, הלכה, שכשאין קורבן פסח, אז לא אוכלים מרור, אבל אוכלים מצה, שנאמר, בערב תאכלו מצות. אז מכאן שיש גם מצווה עצמית לאכול מצה גם בלי קורבן. נשאלת השאלה, למה דווקא מצה ולא מרור? למה ההלכה אומרת שמצה ולא מרור? אם כבר אתה צריך לבחור בין עבדות לחירות, תבחר את החירות. במצב שאת אינך מסוגל לאחד בין שניהם, אז תאכל רק חירות. יותר חשוב. אבל לא יודע אם אתם יודעים, מדי רבנן, מדי רבנן, מדי אורייתא צריך לאכול מצה, ומדי רבנן אנחנו אוכלים מרור. למה החכמים חייבו אותנו לאכול מרור? לא, לא בגלל זה. מתוך אמונה. כלומר, חכמי ישראל מאמינים בייחוד הבורא גם כשהוא לא גלוי. גם כשאין לנו קורבן פסח, אנחנו, מתוך אמונתנו, מסוגלים לחבר בין מצה למרור. אז למה התורה לא ציפתה עלינו? הבנת מה שאני אומר? כן? למה התורה לא ציפתה עלינו לאכול מרור? בכל זאת? אני שואל למה? הרי אם החכמים החליטו שכן צריך, למה בעצם זה לא היה כתוב בתורה מלכתחילה? פשוט מאוד, כי זה דבר שלא יכול לבוא מכוח התורה. כלומר, התורה לא יכולה לצוות עליך להאמין. כן, אפשר לומר משהו כזה. התורה לא יכולה לצוות עליך להאמין. זאת האמונה של החכמים שמחברת את המרור עם המצה למרות של קורבן פסח. אז דבר כזה אי אפשר שהתורה תצווה. זה כמו שאדם יאמר, אני מצווה עליך להיות ספונטני. בלתי אפשרי. נכון? כן? טוב. ציווי על רגש, לא על ספונטניות. כן? ברגע שאני אומר ואהבת את השם אלוהיך, ציוויתי עליך משהו שהרס אצלך את הספונטניות. אין מה לעשות. כן? טוב, אבל לגבי האמונה כאן, האמונה זה לא יכול להיות ציווי על רגש. ציווי על רגש יכול להיות. לא ציווי על ספונטניות, בהגדרה. לא ציווי על אמונה. מה? יש מצווה להאמין. לא, אין מצווה להאמין. איך יכול להיות שיש מצווה להאמין? הרי אם אתה אומר שיש לי מצווה, סימן שאני מאמין שהמצווה נוגעת אליו. אז האמונה קדמה למצווה. ספר המצווה הראשונה בספר המצוות שמה? להאמין במציאות השם. נכון? אז כולם יקשו על זה, איך זה יכול להיות? אז מוכרחים לומר שהרמב״ם לא התכוון לזה. התכוון למשהו אחר. מה? שזכלו בעולת ראייה שמה בעמוד שין למד ח' בחלק א', הוא עונה על השאלה הזאת. כן? כלומר, הוא אומר, לא להאמין במציאות השם, אלא להאמין שמי שהוציא אותנו ממצרים הוא זה שברא את העולם. יכולת לחשוב שזה שניים. זאת האמונה במציאות השם. כן, הוא מביא הוכחה מהסמגל. כן. לא יודע. מתוך היקשים לא מקשים קושיות. זה הישמעים יש ליישב בדוחק, יש להקשות בדוחק. זה נכנס להגיד, יש להקשות בדוחק. טוב, נמשיך. עכשיו, מה קרה פה ביציאת מצרים? קרה משהו מאוד מעניין. בעקבות ההכרה החדשה הזאת, שמחבר את, בסוד של אחדות אחת, את הכתבות של העבדות העבדות והחירות, מתוך כך הייתה פגיעה במצרים ולא הייתה פגיעה בישראל. אז בעצם, מה קרה בליל הסדר, בליל אכילת קורבן פסח מבחינתנו? מה קרה לנו? מה אנחנו חוגגים בליל הסדר? שלא קרה כלום. נכון? אנחנו חוגגים את העובדה שלא קרה כלום. מה זה שחרי? מה קרה בליל פסח? הוא פסח על בתי בני ישראל.
רגע, אבל
אנחנו לא יצאנו ממצרים. לא יצאנו ממצרים באותו לילה, יצאנו למחרת בבוקר.
כן, אנחנו ברדה גם.
אבל מה קרה באותו לילה? לא יצאנו ממצרים. נכון? מה שאנחנו חוגגים זאת העובדה שמי שנפגע זה לא אנחנו. איך הם נפגעו המצרים? בגלל ההתגלות. כלומר, התגלות הבורא היא זו שהרסה את מצרים. זאת אומרת, ברגע שעומדת למבחן שאלת הראשית, אז כשהקדוש ברוך הוא מתגלה על הראשית, הראשית נפגעת. נכון? כלומר, מי שאיננו ראוי להיות ראשית, נפגע. זוכרים את זה? למדנו את זה, נכון? כשלמדנו על מכת בכורות. זוכרים את זה? אתה זוכר את זה? אז למה אתה לא אומר? כן? אני חוזר על הדברים. אתם זוכרים מה הטענה של פרעה נגד משה? שפרעה טוען שהוא הראשית, ולא ישראל, נכון? אז מעמידים את הראשית למבחן. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בבחינת ראשית, אז רואים איזו ראשית נפגע. עם הראשית של מצרים, או הראשית של ישראל. מה זה הראשית של ישראל? הבכורות. כן? זה דבר מעניין. אז מה אנחנו מודים, על מה אנחנו מודים כאן באותו לילה? שהקדוש ברוך הוא לא נגלה עלינו. מה, זה הלך מהר מדי. מה זה יכול להיות? כן, זה... לא מאמין שיש דבר כזה. כן, יש... הקלטה מהירה, שמיעה מהירה יש. טוב, בסדר. אנחנו נבדוק את זה בעניין. בכל מקרה. כן. מי שלא הכיר את פסח, ודאי שהוא נפגע. כן? אז זה מה שאני מסביר כאן. לכאורה, בכורות ישראל היו צריכים להיפגע באותה המידה. ואנחנו חוגגים את העובדה שהקדוש ברוך הוא חס עלינו ולא נגלה עלינו. כן? כלומר, זה התגלות בדרך שלילית, אבל לא בדרך חיובית. כלומר, זה היעדר מוחלט. כן, כלומר, בעצם מה קרה ליהודים שאכלו את קורבן הפסח בתוך בתיהם במצרים? הם פשוט אכלו ארוחת ערב. כן? בשר צלוי על האש. זה מה שהם עשו. כן? כן, זה מה שקרה, נכון? אלה שלא עשו נפגעו. אלה שהיו בחוץ. כן? אלה שלא רצו לעשות את האוכל הזה, נפגעו. אבל מי שהיה בפנים בעצם לא הרגיש שום דבר מיוחד. דווקא מי שעמד בחוץ ירגיש משהו מיוחד. כן. איזה התגלות הייתה להם?
ההתגלות הייתה כולה.
אבל עובדה שלא. כתוב ופסחתי עליך. הביטוי בתורה הוא ופסחתי. כן. אז למה אתה קורא לזה פסיכה? למה אתה קורא לזה פסיכה? לא. לפסוח הכוונה לא לעבור. לא להיכנס. כן? אבל יש לנו כלל. התגלות שלילית. אבל יש לנו כלל. כשאנחנו לומדים תורה, כדי לדעת מהי דעת התורה, מה צריך לעשות? לקרוא בתורה. כלומר, אנחנו לא באים עם הדעות הקדומות שלנו לקרוא את הטקסט. אנחנו רואים מה הטקסט אומר. הטקסט אומר שהשם לא נתגלה. נכון? זה מה שכתוב. פסח. פסח. אז למה להגיד הפוך למה שכתוב? אני רוצה להבין, אני פה לומד פשט. אני פה קראי. כן. פסח. לא יודע, בוא נבדוק. לא, לא, בוא נבדוק. ופסחתי עליכם, פסוק י"ג, ואחוס עליכם. נו. מה? אתה תראה לי איפה כתוב שהייתה. לא? עד רבה, כתוב לפני כן, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, כאן הם כלוס אומר, והתגליתי בארעד המצרים בלילה הדם. דווקא בארץ מצרים הייתה התגלות, זה הוא כותב עם פורש עם כלוס. ודווקא לגבי עם ישראל, הוא לא כותב שהייתה התגלות, למה להמציא דברים שלא כתובים? כן? התגלות זה לא דבר מובן מאליו. אז אם לא כתוב שהייתה, סימן שלא הייתה. כן? שאתם הולכים מפה לפה, מפה לפה. מה? לא, פה זה הכוונה שאתה מדלג. זה דילוג, לא יודע, זה עברית שלי, עברית מודרנית, לפסוח, אני אתן לי עברית מקראית, לפסוח, הכוונה לדלג. כן. לכאורה היא לא מוכיחה שום דבר מאיזו בחינה, מבחינת הזכות שלנו. זאת אומרת שמבחינת, הייתי אומר אפילו יותר מזה, זה מוכיח שלא הייתה לנו זכות. יפה מאוד, לא הייתה לנו שום זכות, כי אם הייתה עלינו ההתגלות, גם אנחנו היינו מתים בזה. הרי היה, למשל, למה יש פדיון בכורות? התורה אומרת מפורש, כן? כי לי כל בכור ויום הקוטי כל בכור בארץ מצרים. כן? זאת אומרת, זה שאני לא הקטי אתכם, תגידו תודה. סימן שהיה מגיע לנו גם כן. אז מה שזה מוכיח, שהפסיכה לא הייתה בגלל הזכות של היחיד, אלא בזכות הכלל, בגלל הסגולה הכללית. או ההבטחה לעבוד, שזה גם כן סגולה. זאת אומרת, מכיוון שהוא הבטיח לעבוד, אז גם אם לא מגיע לנו, הוא פוסח עלינו. סימן שביציאת מצרים לא הייתה לנו שום זכות. על הלו עובדה עבודה זרה, ועל הלו עובדה עבודה זרה. כן.
אפשר להגיד בעצם שההתגלות זה בעצם ההתגלות?
התגלות דרך השלילה. אפשר להגיד, כן? התגלות אפלה. כן. למה בכבודו ובעצמו? כי זאת מכת בכורות. הרי מה הטענה של פרעו נגד משה? פרעו אומר שהוא הראשית. מה זה להיות הראשית? מה זה ראשית של זווית? הנקודה הראשונה. כן, שאיננה נסמכת על שום דבר. הכל נסמך על זה, והוא לא נסמך על אחרים. אז לכן, כשצריך להיות ברור מי הוא הראשית, זאת המכה היחידה שבה הקדוש ברוך הוא צריך לפעול לבד. כראשית. הוא ראשית ההוויה, ולכן הוא יברר מי ראשית בהוויה. כן, הוא הקודקוד של הזווית. כן? מה שאין כן כל המכות האחרות, שלא באות עד כדי, עד מישור כל כך פנימי. זה על מישורים יותר נמוכים. אז זה יכול להיעשות על ידי שליח. פה אי אפשר שזה על ידי שליח. ולכן דווקא ההתגלות היא דבר מסוכן. בעולם הזה אנחנו בדרך כלל עם מסכים בינינו לבין הבורא. אם המסכים האלה יזוזו, יסורו מלפנינו, אנחנו עלולים למיתה. כן? זה כמו שקרה נדב ואביהו. נדב ואביהו ניגשו ישירות אל הקודש ונשרפו. כן? אז אותו דבר קרה גם למצרים כולה, ויכול היה גם לקרות לנו, אלמלא שישבנו בתוך הבתים והקדוש ברוך הוא פסח. כן. כי אנחנו הראשית מבחינת הסגולה ולא מבחינת הזכות. נכון, זה דבר אחד. אכילת המצות והמרורים וכולי, הישיבה בבית, זה מראה מי שייך למי. כלומר, כשאתה שואל האדם לאיזה אומה אתה שייך, למצרים או לישראל, צריך איזשהו מעשה שיראה הזדמנות, לא מעשה שתקחו, אלא אני שייך להם ולא להם. כן? כמו שלמשל, אם תשאל אדם מקיבוץ מזרע מדוע הוא מלך בנו, הרי לא אכפת לו מכל מצוות התורה, כן, כי אני יהודי. אז אם אני יהודי, אני עושה מה שהיהודים עושים. יהודים עושים רק מילה. כן, אבל אז יש... אתה צודק, זה היום. אבל אז הייתה אפשרות של בירות. כלומר, בראשיתה של כל היסטוריה, יש בחירה לפרט ואיזו היסטוריה להיות. זה מה שאנחנו אומרים לרשע. אילו היה שם, לא היה ניגע. מה מקווים לומר לזה? למה אומרים לזה? כי עכשיו הוא כאן ולא שם, אז הוא נגעל בעל כוחו. כן? זה מה שבאים להגיד לו, לרשע. אתה מנסה לתת מן הכלל, זה לא יעזור לך. כי רק כאילו היה שם, לא היה נגעל, אבל עכשיו אתה כאן. כן, זה מה שזה אומר. אבל חבל, אתה נולדת קצת מאוחר מדי. אתה נולדת בשבילך, אתה הרי רוצה לצאת מכלל ישראל, אבל זה לא יעזור, נולדת מאוחר מדי. נולדת כאן ולא שם. אז אתה ניגל ועל כוחך. כן. זה מכה למצרים, שהבכורות שלה נפגעים. זה מכה לכל מצרים. זה פגיעה בגלל מצרים. כן, כי הבכור הוא המהות. הוא הראשית של כל משפחה. כן.
נכון.
נכון. נכון, לא יצא לי. כיפור זאת המכה שצריכה לברר את ההפרדה המוחלטת בין ישראל למצרים. אז אם אתה שייך לאותה האומה, כן אתה צריך לעשות מעשה שיוכיח את השייך. קודם לא יצא לי. החרוסת? החרוסת זה חרלתית, ככה אומרים. גם זה כן. יש גם עוד כמה תירוצים, בשביל התולעים, שכל דברים כאלה.
איך זה נכנס
לדרך כלל
המצב?
מה?
זה לא
כתוב. לא כתוב.
אם כן עושים
את
זה, אז
לא יודע. לא יודע. אבל זה באמת, אם כבר אתה שם בשר צלוי וחסה ופיתה, בלי חריף זה לא. כן. מה? הם היו פה, אחד היה בחור. כי הנושא העומד לדיון במכת בכורות זה מי ראשית. נכון. עכשיו, לפי זה, אנחנו מתחילים כבר להבין איזו שאלה שאתם כל הזמן שואלים בשיעורים, ואתם כבר לא מבינים לשאול אותה. אם פרעו השתכנע שבני ישראל הם ראשית, ושיש להם זכות להיסטוריה נפרדת, אז למה הוא רודף אחריה? מה? בסדר, אבל אחרי מכת בכורות הוא משלח את בני ישראל. ויחזק ליבו, אחר כך וחזקתי, בסדר, אבל מה? אבל מה? מה אתה אומר? לא, מה אתה אומר? לבוכים בארץ, אבל הוא מכיר בזה שמגיע להם. אחרי מכת בכורות מה? פשוט מאוד, מצד מה נבחנו, מה בחנו העשר מכות? את סגולת ישראל, זאת אומרת שיש לאומה הישראלית סגולה מיוחדת המבדילה אותה משאר העמים. הסגולה הזאת היא בכלל או בפרט? בכלל. זאת אומרת היא לא תלויה בזכות. אבל יש עוד מישור חוץ מן הכלל. יש מישור הזכויות. המישור המוסרי, הפשוט, הטבעי. אז את זה בא פרעו לבחון ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף. אני אסביר את זה. יש שני דברים שמהווים את קדושת ישראל. הסגולה והבחירה, נכון? הסגולה מה זה? זה שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו גוי קדוש מצד נשמתנו הכללית. מה זה הבחירה? זה המעשים שלנו. עושים מעשים טובים, אנחנו מוסיפים עלינו קדושה. עושים מעשים רעים, מסלקים את אותה קדושה. אז פרעו אומר, 10 מכות שכנעו אותי שמבחינת הכלל, עם ישראל הוא משהו בפני עצמו. מגיע לו לצאת ממצרים. אבל עוד לא השתכנעתי במישור של המעשים. במישור של המעשים הם מתנהגים גרוע כמו כולם. אז את זה בא פרעו לבחון ברדיפתו אחרי בני ישראל. בקום המוסרי כן. ולכן, בקריאת ים סוף, כשמשה התחיל להתפלל, מה אמר הקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? אני לא יכול לעשות בשבילך שום דבר. כי פה מה שעומד למבחן איננו אם אתם עם סגולה או לא. אלא אם מגיע לכם על פי המעשים שלכם או לא.
זאת אומרת,
זה שני משנים. אבל כשיוצאים ממצרים צריך לצאת כדי חובת המוסר הפשוט גם כן. אנחנו נוכיח את זה. פשוט. כן. כן, אבל מה הטענה שאיתה הוא רודף? הוא מאולץ בשם איזו טענה. כלומר, אם תשאל את פרעה, בזמן שהוא רודף את בני ישראל, מר פרעה, מלך מצרים, מדוע אתה רודף אחרי בני ישראל? מה יש לו בפה לומר? מה שאמר? יפה, זה מה שאני אומר. כלומר, ולכן, אפשר לומר, באותה שעה הייתה סכנה אדירה. כלומר, אתם מבינים, זה כמו שאנחנו חוזרים לארץ ישראל. בזכות מה? יש הבטחה אלוהים, הקדוש ברוך הוא הבטיח שאנחנו חוזרים לארץ. בעצם הדבר הזה צריך להכריע את כל הסוגיה כולה, ומכאן ואילך לא צריך לדפות חשבון לאף אחד. זה שלנו, נקודה. אף על פי כן, אחרי שכבשנו את ארצנו, בזכות ההבטחה הזו, באות טענות מוסריות. היה פה עוד מישהו, וגם הוא קשור לארץ הזו, בסך הכל אתה לא צריך כל כך הרבה שטחים, ושמה לרדוף אחרי ילדים, לא כל הרבה כאלה, נכון? כל הטיעונים המוסריים עולים אחריכם. צריך לצאת ידי חובת הטיעונים האלה, או לא?
צריך לצאת ידי חובה, אפילו אלף גם כן. אף על פי שמצד האמת, באמת זאת הארץ שלנו. ובאמת זה שלנו גם אם אנחנו אנשים רעים, והפלסטינאים הם אנשים טובים. אפילו כך. אף על פי כן, יש צורך לצאת ידי חובה, המישור המוסרי הפשוט גם כן. וזאת הטענה שפרעו בא איתה בשעה שהוא רודף אחרי בני ישראל. אומר, הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה. אז מדוע אתה מציל את אלו מפניהם? בעשר מכות, אגב, לא הייתה טענה כזאת בכלל. זאת אומרת, אז לכאורה, אז למה באמת נקרא הים? אז למה נקרא הים, אתה שואל?
לא,
די, נו, מה? שמקרית ים סוף גם כן היו עובדי עבודה זרה, אז למה בכל זאת עברו? זאת השאלה. כלומר, אם אנחנו לא דנים מצד הסגולה, אז לכאורה ים סוף היה צריך להטביע גם אותה, נכון? קורבן הפסח זה רק מעשי הזדהות, זה לא תוספת זכות. עד רבה, הרי אם הייתה לנו זכות בזמן מכת בכורות, מה היינו עושים? היינו יוצאים בעצמנו להילחם נגד מצרים והורגים בעצמנו את הבכורות. נכון? היינו בעצמנו עושים את המלחמה. למה לא עשינו? כי לא היה מגיע לנו. כלומר, אתה רשאי לצאת למלחמה נגד אויביך, כשבאמת יש לך יתרון מוסרי נגדו. אבל אז לא היה לנו יתרון מוסרי, רק מצד הסגולה. אז הוא אומר, אתם תבואו, אתם תישארו בבית, אני מתקרב בזה לבד. אם אתם תתערבו, אתם תיפגעו גם כן. ברור? זה סימן של שפלות. כן? אותו דבר גם בקריאת ים סוף, לכאורה, למרות שלכאורה אני אמרתי כאן החפוך, השם יילחם לכם, ואתם תחרישו. זה נורא המצב הזה. כאילו אומרים, תשמע, אתה אל תפריע. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את הכל לבד. כן? אם אומרים לך דבר כזה, זה סתירת לכת.
זה חזקיה.
חזקיה מלך יהודה, זה גם כן גרוע מאוד. כן, אבל יש לי פה שאלה מהמדרש. כן, כידוע לכם, כתוב על דוד המלך, שהיה אומר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשור עד כלותם. בסדר? כלומר, היה יוצא למלחמה, היה רודף אחרי אויביו, והיה מחלה אותם, ואז חוזר. אחר כך בא עשה, מלך יהודה, היה נלחם, מנצח, אבל אמר לקדוש ברוך הוא, לי אין כוח לרדוף, אני רק נלחם ואתה רודף. והקדוש ברוך הוא היה רודף אחר. אחר כך בא יהושפט, מלך יהודה, אמר, תראה, אין לי כוח גם להילחם, אני, כלומר, מתחיל את המלחמה, ואתה משלים את המלחמה. והקדוש ברוך הוא היה מרחם עליו, וגם היה עושה. בא חזקיה מלך יהודה, יותר מאוחר, אומר, תשמע, אפילו להילחם אין לי כוח, אין לי חיילים יותר. כן? כבר תפסו לי את כל המצודות ביהודה, אני עולה על מיטתי, ואתה עושה. בבוא, בלילה, הסנחריב מסביב ירושלים, מצבה, חזקיה הוא, במקום לא לישון כל הלילה, הולך לישון, ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה תטפל בזה. בבוקר הוא קם, כולם מת. כן, זה ערב פסח, נכון. זה בליל פסח, זה גם. כלומר, חזקיה אומר, אני הולך לישון, בבוקר אתה מטפל בזה, בבוקר הוא קם, כולם מתו. עכשיו, אז כולם אומרים, מכאן ראייה, שלא צריך צבא, נכון? מספיק בחורי ישיבות. נכון? מה? לכאורה. עכשיו, שוכחים דבר אחד, איפה זה כתוב הסיפור הזה? מה שהבאתי לכם, המדרש הזה, איפה הוא מובן? איכה רבה בפתיחתא. אתם יודעים מה זה פתיחתא ואיכה רבה? איכה רבה זה מדרש על מגילת איכה. אתם יודעים מה זה מגילת איכה? זה מגילה של קינות על החורבן. יש שם, בפתיחה, יש 36 פתיחתות. כלומר, 36 פסקאות של הקדמה למדרש. למה 36? גמטריה של איכה. ומה זה כל ה-36 תיאורים האלה? זה 36 תיאורים של ירידתה של מלכות יהודה. וזה אחד מהם. ברור? כלומר, זה שהגענו למצב כזה, שחזקיה מלך יהודה כבר לא יכול להילחם, אלא הוא צריך לסמוך על הנס, זה אחת מן הירידות שגורמות שאנחנו קוראים את מגילת איכה. נכון, בגלל זה נעשה לו נס, כי הוא היה צדיק, נעשה לו נס. אבל הוא לא היה צדיק כדוד. כי אם הוא היה צדיק כדוד, הוא היה נלחם בעצמו. וזה, עכשיו, כל זה, זה שלא יודעים פתיחת דרך הרבתי בישיבות, אני מבין. אבל מסילת ישרים לומדים או לא? במסילת ישרים כתוב מה שאמרתי. יש פה מסילת ישרים? במידת הנקיות אז כתוב כך, אמרו זיכרונם לברכה שדוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אלה, ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל ארדוף אויבי והסיגן ולא אשוב עד כלותם. מה שלא שאלו יהושפט, אסף וחזקיה, לפי שלא היו מנוקים כל כך. נכון? פרק י. אז מסילת ישרים כן לומדים בישיבות, יש לי קושיה איך מביאים ראייה מחזקיה שזו מעלה. מה? לא הבנתי כלום. מה שאתה להוסיף את הקדושה הוא גם לא הבנתי מה שאתה אומר, לא הבנתי את השאלה. לא, הוא יסביר את עצמו. מה? כן כן נכון, ומסתמכים בזה על חזקיה מלך יהודה. אז אני אומר, חזקיה מלך יהודה זאת נפילה. טעות. אין נקי? ודאי, ודאי. כלומר, זאת זכות לצבא. אז יש סיטואציות היסטוריות שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם אמנם קצת צדיקים ולכן מגיע לכם נס, אבל לא צדיקים מספיק כדי לצאת למלחמה. בסדר? ודאי צריך גם זה וגם זה. מה הבא? כן. לפי זה מעלה עצום. לא, מה פתאום? אין דבר טוב. למה הוא לא בנה את המקדש? מסיבה אחרת לגמרי. יש מגואלות בדם? כתוב שם, בספר דברי הימים, כתוב שנתן אמר לו, דמים רבים שפכת ארצה לפניי. על כן נוסיף לבית שלישי. מה זה לפניי? שכל הדם שהוא שפך היה כמו קורבן. מה זה לפניי? אם היה כתוב דמים רבים שפכת ארצה, הייתי אומר כמוך. כתוב שם לפניי. אז סימן שזו זכות אדירה לדוד כל המלחמות שהוא עשה. לא, מה? כתוב ככה, במדרש מזה ככה, דמים רבים שפכת ארצה לפניי, כשכל דם ששפכת מהאומות זה היה כזבחים ועולות שעשית לפניי, ולכן לא תבנה בית נשמי. כי אם אתה תבנה בית נשמי, אז בית כזה לא יחרב לעולם, ואני מעוניין שהוא יהיה ניתן לחורבן. זה הכל. מה? ודאי שפך דמים. עכשיו יש מי שאומר שהדם של שפך שדוע עליו זה הדם של אוריה החיתי. יש מדרש שאומר את זה, הדם של אוריה החיתי באמת לא היה בכלל המצווה, ולכן לא בונה את המקדש. או הרמב״ם אומר, בגלל מידת אכזריות שהייתה בו, בגלל מידה בנפש, לא בגלל הדם של שפך. כי שמה הרמב״ם אומר שזה בסדר הדם של שפך, כן? אלא מידה בנפש שלא הייתה מצוקה. משהו אחר גם, כן? אומנם יש באמת מי שאומר, כמו שהזכרתם, זה היה רנן, כן? רנן היה חוקר נוצרי אנטישמי, הוא באמת אמר את זה. טוב, עכשיו איפה היינו? לגבי כן, הרדיפה של פרעה אחר בן יהודה. כלומר, אתם מבינים שיש פה מישור שבו צריך לצאת גם ידי חובתו, זה המישור של של המוסר הפשוט. האם אתה עשית מספיק מעשים המצדיקים את יציאתך ממצרים? וכאן הטענה הייתה, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. בסדר? עכשיו, אז איפה זה כתוב כל מה שאני אומר לכם? זה כתוב במפורש בפרשת בשלח, וזה יהיה הנושא של לימודנו בעזרת השם בפעם הבאה.